נכנסנו לחומש שמות, עברנו את עשר המכות, נמצאים השבת לפני שירת הים, השירה ששרו וישירו, אז ישיר משה עתיד ועבר ביחד. ולכאורה נשאלת השאלה, לכאורה נשאלת השאלה, עם ישראל שבאותו זמן עברו עשר מכות, למה לא אמרו שירה? למה חיכו לקריאת ים סוף? וכי ידעו שיהיה קריאת ים סוף? עשר מכות לבד ויציאה ממצרים זה לא סיבה מספקת לומר שירה? הרי משה לא סיפר להם שעוד מחכה להם רדיפה של המצרים וכדומה. ועוד יש לשאול, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותי מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ידועים דברי חז"ל שהפסוקים האלה מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, והקדוש ברוך הוא לא מבקש מעם ישראל דברים שהם לא יכולים לעשות. וברגע שהוא ידע שהם לא יכולים לעמוד בזה, אז הוא עשה להם עוקף, ובמקום להגיע בדרך הקצרה הגיעו בדרך העקומה, וצריכים לעבור דרך ים סוף. הרי מכנען למצרים השבטים עלו כמה פעמים. האבות ירדו ועלו כמה פעמים. אף פעם לא נאלצו לעבור דרך הים. זה לא דרך הכרחית להגיע ממצרים לכנען או לארץ ישראל דרך ים סוף. אז למה הקדוש ברוך הוא סובב? אז הפסוק לבדו אומר, פן ינחם העם בראותי מלחמה ושבו מצרימה. הקדוש ברוך הוא שיודע שהמצרים עוד לא התייאשו וימשיכו לרדוף אחרי עם ישראל, והקדוש ברוך הוא צופה הדורות מראש שיודע באיזה מצב קשה יהיו עם ישראל, אז הוא עושה תוכנית לעשות להם עוקף המדבר, עוברים ליד ים סוף. למה היה צריך לעבור דרך ים סוף? מידה כנגד מידה, הם פגעו בעם ישראל במים, יאנשו במים, אבל מבחינת עם ישראל, כשהם רואים שהם עוקפים את המדבר ומגיעים דרך אחרת, האם הם לא התעוררו לשאול למה צריך לעשות פה עוקף מדבר? למה לא הלכו איתם בדרך הישרה? וראיתי בספר משך חוכמה של בעל האור שמח, הוא שואל שאלה, שאלה קשה. עם ישראל מגיעים ליד הים, מצב מאוד קשה, מצב מאוד מתוח, הם עוד לא שמעו אז על קריאת ים סוף, אבותיהם לא סיפרו להם שפעם היה דבר כזה, הם נמצאים במצב שמצרים מאחורה ובים סוף מקדימה, ואם לא די בזה, אז כתוב בפסוקים, וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. ננסה להמחיש לעצמנו באיזה מצב היו עם ישראל, בורחים ממצרים, מבועלים, רדופים, ויש פתאום ים, והמנהיג שלהם, משה רבנו, כותב המשך חוכמה, וישא מלאך האלוקים, אומר המשך חוכמה, מלאך האלוקים זה משה. וישא מלאך האלוקים ההולך לפני מחנה ישראל והלך מאחריהם, זה משה, שנקרא כאן מלאך האלוהים. כמו שכתוב בחגי, ויאמר חגי מלאך השם. מלאך זה שליח. אומר המשך חוכמה שכשקרא פה מלאך השם, הוא התכוון על משה רבנו. משה רבנו, ברגע הקשה, ברגע הקריטי, ברגע המפחיד, ברגע המאיים, ים לפניהם, פתאום הוא עוזב את העם לבד. הולך מאחורה. מה, הוא פחד אולי? זה לא היה אמור להכניס מורך בליבם של עם ישראל. וגם הענן, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. שמה שידוע על פי הקבלה, שוישא ויבוא וית, הפסוקים האלה יש בהם כוח שדרך השמות המפורשים שיש פה, השתמש משה רבנו בקריאת ים סוף. אבל יש פה שאלה מעניינת. איך אפשר היה להשאיר את עם ישראל בכזה מצב נתון, מפחיד, קשה, והמנהיג שלא עזב אותם לרגע, פתאום עוזב אותם. והוא אומר להם, אתם תהיו ראשונים. גם הענן שראו והתעודדו, גם הוא נמצא עכשיו מאחורה. מה קרה? מה נשתנה? האם זה הזמן להכניס אותם למין לחץ נוסף? ויש עוד מה לשאול, אבל נסתפק בזה, בפרט שאנחנו נביא את דברי המשך חוכמה, מה שהוא כותב. גם הפסוק, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, מה לא טוב שיהודי צועק. כותב המשך חוכמה כך, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו, הוא מביא בשם המכילתא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אין להם לישראל אלא לישא. אתה נמצא איתם בסיטואציה לא קלה, יש מצרים מאחורה, ים קדימה, משמאל לימין נחשים ועקרבים, אין להם לישראל אלא לישא. זהו, חייבים לנסוע. ונראה דמפרש, דכל בני ישראל הלכו אחר משה, כצון אחר הרועה. עד השלב של העמידה לפני ים סוף, משה רבנו היה הרועה, עם ישראל היו הצון, לא זזו מילימטר מההוראות שלו, וכל מה שהוא הורה להם הם עשו. אף אחד לא ניסה לעשות משהו מצד עצמו, אף אחד לא ניסה להביע דעה, קיבלו את דברי משה כהוראות ברורות, כצון שהולכים אחרי הרועה שלהם. אמנם בים ציווה הקדוש ברוך הוא למשה שיישא אחרי העם. מה שהרגלת אותם כשאתה עומד בראש המחנה והם אחריך, בים זה אחרת. אתה תהיה מאחורה והם יעמדו בחזית מול הים. והם באמונתם בו ילכו בתוך הים. עם ישראל נדרשים עכשיו להיכנס לים מרוב אמונתם והשם יתברך לאחר שראו 10 מכות. ובזכות הנסיעה שיבואו תוך המים בים, יבקע להם הים. מתי יבקע הים? לא לפני שיגיעו למים. תוך המים בים יבקע להם הים. לכן כתוב, הישא מלאך האלוקים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, זה משה, שנקרא כאן מלאך האלוקים. וכמו שכתוב בחגי, ויאמר חגי מלאך השם. לכן בזכות שהלכו לים, ומשה אחריהם נבקע הים. ולכן אמרו על העלם במכילתא, מתוך שהיו נוטלים עצה, קפץ נחשון בין המנהדה וכו'. בעצם אומר המשך חוכמה הדבר שהוא בעצם תשובה לשאלה, איפה ברחו כביכול משה רבנו והענן? השאירו את עם ישראל מבועלים, מפוחדים, ים לפניהם, הורגלו עד אז ללכת אחרי משה כצון עם הרועה שלהם, ופתאום משה רבנו מקבל הוראה ללכת אחורה. הענן שהיה לפניהם הולך אחורה, והם מוצאים את עצמם חשופים מול הים, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, שברגע שהם ייכנסו, יבשעו וינצלו. הדברים קצת מתחילים להתבהר, והם יובנו יותר, אם נקדים משל. חייב אדם ללמד את בנו שחייה. אז כל אלה שלמדו שחייה, וכל אלה שמלמדים שחייה, אני פשוט לא יודע לשחות, אז אני חייב לדבר כל במושגים אחרים. אז כולם יודעים שאתה צריך להחזיק את הילד ככה מהבטן, הוא עושה תנועות, אבל חייב להיות הרגע שאתה עוזב אותו. ואם לא תעזוב אותו, הוא לא ילמד שחייה. הוא חייב להתאמץ וליפול ולהיבעל ולעשות מעשים ותנועות, כל זה אחרי שהרגלת אותו קצת. החזקת אותו, הוא שוחה, רגוע, הוא על הידיים שלך, על כפיים יסעו לך, אבל חייב להיות השלב שאתה מוריד את הידיים. ואז נדמה לו שהוא נופל, והוא מגלה שהוא יכול. ילד לא יכול להגיע למצב של שחייה אם לא שעושים לו את זה באופן כזה. זה תנאי הכרחי לדעת לשחות. עם ישראל הגיעו לשלב הזה. 10 מכות עם משה רבנו. הוא צעד איתם, עודד אותם, הרים אותם, הגביע את המטה, הוריד את המטה. עכשיו הם עומדים להגיע למים. הם הגיעו לשלב שצריך להכין שיעורי בית. אדם לומד, 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 עושים לו שיעורי בית. אי אפשר כל הזמן להרגיל את הבן, להחזיק אותו בים ובבריכה מתחת לידיים. חייבים לתת לו לקפוץ. עם ישראל אומר, המשך חוכמה, נצבעו מהשם יתברך דרך משה לקפוץ לים. וכדי שיוכלו לעשות את זה, אז צריך להוריד את הידיים. מה הייתה הורדת הידיים של משה? הוא הלך מאחורה. הענן הולך מאחורה. ועם ישראל מגלים, אין ברירה. הרועה משה והענן שליווה אותם לא נמצאים, חייבים לקפוץ. החלק הזה הוא זה שמשכנע ומפתח להם אמונה ברורה בשם יתברך. כמו שילד לא יכול לדעת לשחות אם לא שיעשו לו את הפרט הזה, ומה שנקרא יזרקו אותו למים, כך גם כן עם ישראל לא יכולים כל הזמן להיות סמוכים על שולחנו של משה. להיות נשענים על האמונים שמשה רבנו עשה להם. הגיע הזמן לזרוק אותם לים. בדרך כלל כשאדם עושה משהו וקצת קשה לעשות, אז תמיד לוקחים כדוגמה, זה כמו קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה סמל הדבר הקשה. כשמישהו מתמודד עם משהו שהוא לא קל, זה קריאת ים סוף. מה היה בקריאת ים סוף? שוחים קצת, מה יש? לא יודעים לשחות. מי שיודע לשחות, יש לו בעיה לחצות את הים. אבל בים סוף היה, לימדו אותם שיעור מהלב בשחייה, בים הגדול, זה לא בריכה, זה לא גובה 1.5 מטר, והם צריכים להיכנס. והכניסה הזאת מוכיחה את האמונה שלהם. וזה בדיוק היה הדיון עם נחשון בן עמינדב שקפץ ראשונה למים. אם ככה, אפשר טיפה להבין למה הקדוש ברוך הוא ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, כי עכשיו הגיע הזמן לעשות להם טסט. הגיע הזמן להעמיד אותם במבחן, השם הוא האלוקים, הוא הבעל, הוא האלוקים. וכדי שנלטש את הדברים עם המשל הקודם של השחייה, שיהיו יותר מהירים וברורים, נאמר משל נוסף שיותר ממחיש את המצב הקשה שהיו נתונים בו עם ישראל באותה שעה. אתם יודעים, יש כאלה אנשים שאוהבים לעשות, לעלות להרים ולרדת, צוקים. לא מזמן השם ישמור היה אסון, אב ובנו. יש איזשהו כיף מסוים כזה. יש כנראה, אני לא מצליח להבין את זה. אני רק שומע את זה, יש לי ירידות ברגליים. אבל יש כאלה שאוהבים את ההרפתקה הזאת, ללכת למקום גבוה, ללכת על קצה ההר, צוק, ואתה מסתכל למטה וכבר יש חרחורת לחשוב. והנה אדם אחד הלך. מה יקרה לו אם הוא ייפול? יצטרכו בלשון הסלנגית הישראלית להביא שפכתל. אין פה חוכמות. זה לא או ספק חיים, ספק למוות. זה או חיים או מוות. והנה אדם הולך בצוק, והתאום פעורה ברמה שאי אפשר לתאר. והוא מועד, והוא נופל. מה הסוף שלו? כמו שאמרנו. אבל התמזל לו המזל. תוך כדי שהוא בצוק, הוא תופס עץ שהיה שם, הוא מחזיק אותו. ומחזיק. ומחזיק. מסתכל למטה, עדיין עמוק. בינתיים הוא נשם לרווחה. כמה זמן הוא יכול להישאר כך? כמה זמן הוא יכול להחזיק? כמה שוקל העץ הזה, וכמה הוא שוקל? הוא ימות ככה אפילו מרעב, גם אם העץ לא ייתקע, גם אם העץ לא ייקרע. הוא יישאר ככה, ימות מרעב למעלה. איזה מין מצב זה? להיות תלוי ועומד כפשוטו. תאום פעורה, הוא מחזיק בדבר שהוא לא בר קיימה, בריא ושמע, בריא עדיף, וזה נראה הכי בריא שהוא הולך ליפול, ובתוך הלחץ הזה, מגיע לו מלאך, שליח. מה שלומך? תלוי. אתה רוצה שאני יושיע אותך? ודאי. ברוך אומר ועושה, בכבוד. והוא מזיע, הוא מחזיק בעץ. הוא אומר, תשמע, אני יכול להושיע אותך, אבל בתנאי אחד, תשחרר את הידיים מהעץ ואני מחזיק אותך מלמטה. אני חושב שכולם עכשיו השפיק ברכיים. והוא עכשיו נקרא. איזה דילמה. הוא צריך לשמוע בקולו. מצד אחד הוא מחזיק את העץ, הוא מרגיש שהוא חי. מצד שני הוא יודע שזה לא יחזיק מעמד. מצד שני בא אותו מלאך ואומר לו שאני יכול להציל אותך. אחוזי הסיכון ואחוזי הסיכוי להצלחה לפחות צריכים להיות 50-50, אם לא יותר. כי הוא בינתיים חי, עכשיו הכל בסדר אצלו. אתה בא רוצה לומר לי שאתה יכול להציל אותי, תשכנע אותי באחוז נוסף, שזה יחזק אותי לשמוע בקולך. בדילמה הזאת היו עם ישראל. עם ישראל יצאו ממצרים והם נמצאים בצוק גבוה, ועדיין תלויים במשהו, והשם אומר להם, אתם רוצים שאני אציל אתכם ממצרים? תשחררו, תיכנסו למים. תיכנסו לים. וזה המבחן שלהם. מה הם עושים? מה הם מחליטים? מה הם בוחרים לעשות? עם ישראל, במשל, ישבו וחשבו. מצד אחד, אם נכנסים למים, בטוח מתים. ואם חוזרים למצרים, גם בטוח מתים, אבל אולי לא. אולי המצרים ייקחו אותם עוד פעם לעבדים. זאת אומרת, הם היו במצב יותר קשה עכשיו. אחוזי הסיכוי של ההצלה היו אם הם ילכו אחרי מצרים ולא ילכו לים. ועם כל זה הם נטבעו ללכת לים. אנחנו מתחילים להבין מה עשו אבותינו לנו ולבנינו ברגע שהם חצו את הים, הם סללו לנו את הדרך עד היום. האדם נמצא במשך כל ימיו בדילמות, בהחלטות, פעמים קלות, פעמים קשות, פעמים יותר קשות. וחלק מההחלטה היא צריכה להיות עם בכף ואוזניים, ולמרות שהסיכוי שאם הם הולכים חזרה אחורה למצרים הוא לכאורה נראה יותר טוב, כי בקדימה זה מוות בטוח, מאחורה זה לא בטוח, עם ישראל הלכו קדימה. עם ישראל הלכו קדימה. תשאל כל אחד ברחוב, יגיד לך גם אני, אם הייתי אחרי 10 מכות, מאמין בהשם יתברך. אנחנו נמצאים אחרי 2,000 שנות מכות וניסים. ואנחנו לא נדרשים בכזו רמה של מבחן לעמוד. במעט שיש לנו, אנחנו צריכים להתמודד ולפתח אמונה. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. עם ישראל בפן הכללי, לא רק באופן אישי. נמצאים בימים, בשנים, בתקופות שהאויבים רוצים לחסל. מצד שני כתוב דבר אלוקים יקום לעולם. רצון השם יתברך הוא זה שיבוא לזה ביטוי. כדור הארץ כולו במתח. המזרח התיכון בבלגן. ואתה צריך לדעת להיכן ללכת ועם מי להסכים ולמי להשתייך. ניקח דוגמה מוכרת שאפשר להגיע איתה לדיוטה כל כך תחתונה, אבל להשם הישועה. מוכרת מאוד, ויסר המלך אחשוורוש את טבעתו אשר העביר, ויסר המלך אחשוורוש את טבעתו ויתנה לאמן. ועל זה אומרת הגמרא, קשה שרה טבעת יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שעמדו להם לישראל. צריך להבין, מה זה קשה שרת הטבעת? קשה הגזרה שפרעה גזל להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, יותר מ-48 נביאים. למה הדגיש ונקט את העניין של שרת הטבעת? אחשוורוש הוציא את הטבעת מהיד ונתן לאמן. נכון שהמשמעות היא חותמת, אבל כשאומרים קשה שרת הטבעת, זה לחדד את הקושי, את המצב שעם ישראל היו נתונים בו. הרי אם הטבעת הייתה אצל אחשוורוש, והמן מחליט להשתגע, והמן מחליט לגזור גזרות, עם כל הכבוד לשיגונות שלו, צריך עדיין לעבור שלב אחר, ללכת לאחשוורוש, להחתים אותו. פה המלך נתן לו את הטבעת. הוא מחליט ומבצע, ועוד יותר, בפרס יש חוק, כי כתב אשר נכתב ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. באיזה מצב עם ישראל היו אז? הטבעת הוא עברה מאחשוורוש לאמן. כתב שנכתב ונחתם, אין להשיב. הגזרה יצאה, רצים יצאו דחופים. ומה יקרה? דבר אלוקנו יקום לעולם, ועם ישראל ניצלו. למה? כי עשו תשובה. המצב יכול להיראות הכי קשה שאפשר לתאר. הכי מסוכן, הכי משימה בלתי מעשית. אבל כשיש בורא העולם, הכל יכול להיות. ואנחנו קובעים לו איך יתנהג איתנו. עם ישראל במעשים שלהם הם אלה שקובעים בכמה חסד השם יתברך יתנהג וינהג איתנו. העולם מתפתח, ועם ההתפתחות שלו מתפתחת גם כן סכנה גדולה לאנושות. טכנולוגיה, קדמה, אבל יחד עם זאת, עם כל ההתפתחות, יש סכנות גדולות לעולם. פעם היו נלחמים עם חרבות, עד שאחד הורג את השני לוקח לו 10 דקות. אחר כך בחיצים מרחוק, אחר כך טנקים, אחר כך מטוסים, והשלב הבא, אטום. זאת אומרת, כמה שהטכנולוגיה מחכימה את האנושות, היא גם מזיקה בו זמנית. כשעושים סקר כמה תאונות דרכים היו, לא רק בארץ, לצערנו בארץ, נדמה לי אנחנו מקום ראשון, כי מאיתנו טובעים יותר, באופן יחסי. אבל כמה מתו מתאונות דרכים מאז שהמציאו את המכונית? מיליונים. מיליונים של אנשים. אולי זה לא היה שווה. אולי זה לא היה שווה. חכמי התלמוד לא היו חכמים שיכלו להמציא מכוניות, אולי מה שהם לא ימציאו כי ידעו את הסכנות שבדבר. אני זורק מחשבה. מספרים פעם מעשה עם הרב שח. הרב שח אמר פעם שברוסיה לפני עשרות שנים כשהתחילו להמציא את הרכבת היו בונים מסילות ומסילות ומסילות. מי שמבין מבין, מי שלא מבין לא מבין מה הם עושים. עד שיום אחד היו צריכים לעבור דרך כפר מסוים וגם שם לעשות מסילות. זה לקח המון זמן, הכנת המסילות לרכבת הראשונה שימציאו. הרבה אנשים גם כן מצאו את מותם בעבודות, בקור, בתאונות שקרו, תאונות עבודה. כשהפסים התחילו להגיע לתוך הכפר, שם אנשים פשוטים, לא מבינים הרבה חוכמות, שואלים מה זה? זה קרקרה. קרקרה? כן, אבל בלי סוסים. הם מכירים קרקרה. אבל זאת קרקרה בלי סוסים. קרקרה בלי סוסים? איך אפשר? אני אומר לך, קרקרה בלי סוסים? היה אחד שאמר, אני חייב לבדוק את זה. הלך, נסע, חזר, בדק, ראה 30 קרונות. הסתכל, אין סוסים. הסתכל, עבר את כל הקרון, חפש את הסוס, לא מצא. ראה שיש וו. הוו הזה סוחב את הקרון השני, והשלישי, והרביעי, עד שהוא הגיע לראשון. אמר, אולי פה הסוסים נמצאים. הסתכל, אין סוסים. טוב, הוא חזר לכפר שלו, ואמר, גיליתי את הסוד. הוא אומר, מה גילית את הסוד? גיליתי שכל 30 קרונות מחוברים בוו. נו, והקרון הראשון איך נוסע? לא יודע. לא יודע איך הוא נוסע. אנחנו רגילים שהעולם עובד, מתקדם, מתפתח. שמן דולק, כי יש בו כל מיני חלקים שדולקים. חומץ לא דולק. למה כשאדם אוכל הוא חי, ואם הוא לא יאכל הוא לא יחיה? כי יש באוכל פחמימות ו... מה עוד? קלוריות, שומנים, חלבונים. אבל איך זה גורם לאדם להמשיך לחיות? זה אף אחד לא יודע. התורה מלמדת אותנו את המקור. התורה היא תוכנית לאדם הפרוע שיהיה אדם. שיעשה דברים בלי להזיק אחרים. רואים שאנשים מתים, מבינים שיש להם תאים שהתנוונו, הזדקנו, הגיע זמנם. אבל איך הגיע זמנם? מה פירוש הגיע זמנם? מה ההבדל בין חי למת? מה יש למת שאין לחי שהוא מת והוא חי? לא מה יש לחי שאין למת. מה יש למת שאין לחי? במחילתה, על הפרשה שלנו מופיע עוד דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, דבר גדול עשו ישראל שהאמינו שאקרא להם את הים. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. דבר גדול עשו ישראל שהאמינו שיקרא להם את הים, והלכו אחריי במדבר בלי צדה, שנאמר וגם צדה לא עשו להם. לכאורה זה פלא עצום, מה, משוגעים? עם משוגע מוצאים ממצרים, הולכים במדבר בלי אוכל? הפסוק הרי צועק, וגם צדה לא עשו להם. צריך להיות עם שוטה ללכת אחרי כזו נוסחה. אלא, ממשיך המחילתא ואומר, כשעברו ישראל את הים בקריאת ים סוף, כשעברו ישראל את הים, בא הר המוריה ונעקר ממקומו, והמזבח של יצחק אבינו גם כן איתם, והמאכלת שאיתה שלח אברהם אבינו לשחוט את בנו גם כן הגיע לקריאת ים סוף, לים סוף. מה הם מחפשים פה? אלא כל הפרטים הללו ועוד מכנה משותף אחד יש להם, אמונה. ללכת עם השם יתברך עד הסוף. ואם לא די בזה, השם יתברך בוחן את האדם לפי מה שהוא. משה האיש ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. נו, אדם שהוא ענב, מתאים לו להיות מנהיג? דווקא הוא יהיה המנהיג. שאול נחבא אל הכלים, ודווקא הוא נהיה מלך. אברהם אבינו איש החסד נדרש לעשות את הדבר הכי אכזרי, לשחוט את בנו. הרי כשאדם רוצה להיות מנהיג, מה הוא רוצה להיות מנהיג? למה? כסף לא חסר לו. טראמפ, נשיא אמריקה עכשיו, יש לו חיים? יש לו עושר, הוא יכול לשבת ולנוח וליהנות מכל רגע. הוא צריך לחיות במתחים. למה? כי כבוד זה משהו. מה לא עושים בשביל כבוד? אבל אם אדם אוהב כבוד, אז אתה נותן לו תפקיד שייתן לו כבוד. משה רבנו ענוותן, ודווקא אליו הקדוש ברוך הוא פונה. נמצאנו למדים, לומדים השבת פרשת בשלח. נכנסים לתוך הפסוקים, לומדים בתוך ההוויה את עם ישראל, באיזה מצב הם היו, לאיזה גודל ועומק, ועומק של ניסיון הם היו, והם עמדו בניסיון, ומה שהם עמדו בניסיון הם נתנו לנו כוח לעמוד בניסיונות הקטנטנים שלנו. אבל המטרה של פרשת השבוע זה לא לקרוא שיעור בהיסטוריה חלילה, זה תורת חיים לדעת איך אנחנו מיישמים את בדורנו, בעצמנו, בניסיונות שלנו, בקשיים שלנו, את העקדה, את הקריאת ים סוף, את הלשמוע בכל המלאך שאומר לך, תעזוב את העץ, להאמין בהשם יתברך בדיוק כמו שהאמינו בדורו של מרדכי היהודי, למרות שזה נראה נוסחה ברורה לשמד כללי. אין שום יוש בעולם כלל. וזה מה שאמרו עם ישראל כשיצאו ממצרים. זה אלי וענווהו, אלוהי אבי ורוממנו. אז ראיתי בשם השלה הקדוש מביאים, מה זה אלי וענווהו? אז כולנו מכירים, וענווהו התנהל לפענה במצוות. אבל בחזר כתוב עוד משהו. זה אלי וענווהו, אני והוא. אנחנו זה הקדוש ברוך הוא. אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא, חד הוא. מתי האדם הוא אחד? אם זה אלי, אם השם יתברך הוא האלוהים שלי. אבל אם הוא אלוהי אבי, רק סיפורים של... מספרים לנו מה קרה לאבותינו במדבר, אז זה נשאר והרום ממנו. משבחים את הקדוש ברוך הוא, שרים שירת הים. אבל אפשר לשדרג את הרום ממנו. אפשר להפוך את זה אלי, ואז וענווהו, אני והוא ביחד. אתה הופך להיות נצחי. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. יהודי יכול להתחבר לנצחיות, אם הוא לוקח לעצמו את המסרים, את הלימודים, את הפרטים שהתורה רוצה שנלמד מתוך הפרשה, נקבל כוחות, נשאף להתקדם, לא ניבהל מניסיונות, לדעת שהשם יתברך מסתתר מאחרי כל ניסיון, מחכה לנו, וברגע שצריכים עזרה הוא ייתן את הדחיפה. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו בניסיון שלא יכולים לעמוד בו. את זה ויותר מזה צריך להפיק בפרשת בשלח, מתוך השירה הנפלאה של אז ישיר משה, לזכות ולומר בפה מלא, זה אלי ואנווהו בעזרת השם.